צהריים טובים. אנחנו הגענו לפרק ב' לפסקה ב' בפרק א', עמוד י' ז'. בעצם פסקה א', אם אנחנו מסכמים את הדברים, פנימיות היראה וטבעיות. כלומר, היראה היא טבעית, זה יתרונה וזה חסרונה. וכל מה שדיברנו, ולא נחזור על מה שדיברנו. לימוד היראה וחוכמתה. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. אמרו חז"ל על פסוק אין יראת השם היא חוכמה, אין אחת. כלומר, שרק היא לבדה חוכמה. כמו שכתב בהקדמת מסילת ישרים, אומר הרב, ודבר זה יפלא מאוד, הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון, והרבה דברים זולת לימודי היראה צריכים עיון. מסביר הרב, והיום אנחנו ננסה ממקום אחר להבין את המשפט הזה, והנראה בזה שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם, ותוצאות העיונים נמסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגה בעיונו זמן רב, כמו ענייני הלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר לבוריו. אבל אחרי הבירור, כשיאמר לאותו אדם, כשיאמר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע השומע אותו כמו מי שאגב עיין וחידש בעצמו, מה שאין כן יראת השם, שאף על פי שלימוד היראה שווה לשאר לימודים וסידור כללים וחוקים, המודיעים לנו גדולת רצונו יתברך ויתרומם, וישנם מקומות ועניינים הדורשים ליבון וברור. מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיאמר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, לא יבין. טוב, בואו ניפגש עם הסוגיה הזאת ממקום אחר, אחת הפסקאות אולי היותר חשובות בכתבי הרב, בעניי, סוגיה יסודית מאוד. מצולם לפניכם, עמוד 124. בואו אולי נגיד את הדברים מבחוץ. כשאדם מאבד חפץ, אפשר, ואמרנו את זה בהזדמנות אחרת, אפשר להחזיר לו את החפץ על ידי שתי אפשרויות מבחינת ההלכה. אפשרות אחת נקראת בגמרא סימנים. כלומר, יש לו איזשהו סימן זיהוי, איזה פרט מסוים שמזהה את החפץ ביחס לאותו החפץ, ואז הוא אומר למוצא הישר מקווה, הוא אומר, תשמע, יש לי בחפץ הזה את הסימן א'. טוב, אם הסימן נכון, והסימן הזה הוא באמת סימן שהוא יוצא דופן, הוא לא משהו שהוא קבוע, אז מחזיר את עבדתו, מקבל את עבדתו בחזרה על פי הסימן. זה נקרא סימנים. אומרת הגמרא, אבל יש אופציה שנייה להחזיר עבדה, והיא נקראת תביעות עין. כלומר, אדם שאין לו סימן בחפץ, אבל כשהוא רואה את החפץ שלו, הוא אומר, זה שלי. ברור לו שזה שלו החפץ הזה. אומרת הגמרא, תביעות עין זה גם אפשרות להחזיר חפץ, למרות שאין לו סימנים. אבל רק לאדם מסוים, רק לתלמיד חכם. טוב, לכאורה נראה שהפשט של הדעה הזאת הוא שיות ולצרנו הרב לא כל האנשים בעולם ישרים, אז מי שאין לו סימנים והוא לא תלמיד חכם, אולי הוא שקרן, אולי הוא לא דובר אמת, אולי הוא אומר זה שלי בתביעת עין, הוא סתם מרמה. ככה נראה. אומר הרב הרבה יותר עמוק מזה, אבל אולי לפני כן עוד איזושהי הקדמה שהגמרא אומרת במקום אחר. אומרת הגמרא, אם אדם רוצה, נגיד יש לו אדם בשוק, בעיר, והוא רוצה שהאדם הזה יבוא אליו, ונגיד שאדם הזה שרוצה שחברו יהיה אצלו, נגיד הוא אדם חשוב, נגיד, והוא שליח שיביא את אותו אדם מהשוק, ונגיד שבשוק הזה או במקום ההמוני הזה נמצאים הרבה מאוד אנשים. אומרת הגמרא, אם השליח של אותו אדם חשוב מכיר את אותו אדם בסימנים, או אולי אפילו הוא לא מכיר את אותו אדם בכלל, אבל יגיד לו המשלח, האדם ששולח, יגיד לו, תשמע, פלוני שאתה רוצה שאני צריך אותו, הוא יש לו ככה, יש לו עיניים כחולות, שיער אדום, כיפה עומדת כמו איזה פירמידה על הראש, אני יודע מה וכו'. אומרת הגמרא, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי, ספק יביא אותו, ספק לא יביא אותו, ספק נמצא אותו, ספק לא. אבל אם השליח מכיר את האדם הזה שהוא הולך להביא. הוא מכיר אותו טוב, עד כדי כך שיש לו תביעות עין בגבי, יש לו תביעות עין עליו, אז אומרת הגמרא, ודאי ידע לי, ודאי הביא אותו, ודאי ימצא אותו. הערה אחרונה כהקדמה, לכאורה אם נשאל את עצמנו מה עדיף, סימנים או תביעות עין? נראה לי לכאורה שעדיף סימנים. מדוע? היתרון של הסימנים שאני יכול להעביר אותם גם למישהו אחר. כלומר, נגיד שאני השליח לא יודע את אותו, לא מכיר את אותו פלוני, לא יודע מי זה. אף פעם לא ראיתי אותו, לא מכיר אותו. המשלח אומר לי, תשמע, אלה ואלה סימניו. אז אם כן סימנים ניתן להעביר. אז נגיד, אם אני בעתתי חפץ, ואני עכשיו לא נמצא במקום שבו החפץ הלך לאיבוד, ותליתי פתק, אני יכול להעביר את הסימנים האלה למישהו אחר. ואז הוא יבוא למעבד, יבוא למוצא, יגיד לו, תשמע, החפץ הזה, זה הסימן. הנה, העברנו את הסימן, אז אפילו שהבעלים עצמם לא נמצאים פה, הסימנים האלה הועברו לשני. מה שאין כן תביעת עין, אני לא יכול להעביר תביעת עין. אם יש לי תביעת עין, יש לי. אין לי תביעת עין, אני יכול עד מחרתיים לנסות לקבל תביעת עין. אין לי, אז זה לא יעזור. אז לכאורה נראה שסימנים עדיפה מתביעות עינה, שסימנים עדיפים מתביעות עין. אומרת הגמרא הפוך, ותביעות עין עדיפה מסימנים. טוב, עד לכאן נתונים ברמת חוש הראייה. עכשיו, הרב לוקח את העיקרון הזה ומשריך אותו לעיקרון רוחני. עכשיו בואו נראה רגע את הדברים בממד החושי קודם כל, בממד של חוש הראייה. אנחנו בעמוד 124, עיני השבת א', משיש לפניו דף, פסקה קובב למטה. כאן סוגיה הייתי אומר משעשעת, קצת על גבול החמורה. אחד שבא לרבי ואמר לו, אתה יודע שאשתך זה אשתי והבן שלך זה בעצם הבן שלי, כן? אל תשכח. אז אמר לו רבי מה שאמר לו. בכל אופן, סוגיה שלמה, אבל העיקרון כאן, בתחילת הפסקה זה מה שמעניין אותנו. אומר הרב, פסקה קובה, כשם שבהכרה החושית, כמו שבהכרה החושית ישנם סימנים, ותביעות עין. ואף על פי שההכרה של הסימנים, אפשר לספר אותם גם כן למי שלא מכיר את הדברים בעצמו, כדי שגם הוא יכיר על ידם את המבוקש. ולעומת זאת, ההכרה שעל ידי תביעות עין, הלא אי אפשר לה להימסר מפה לאוזן למי שאינו מכיר בחושו הפנימי, הגדרה מאוד מעניינת, חוש פנימי, נראה עוד מעט. מכל מקום, אז לכאורה נראה שסימנים עדיפים מתביעות עין, כי סימנים ניתנים להעברה, מה שאין כתביעות עין. מכל מקום, למכיר עצמו, תביעות אינה עדיף מסימנה. כלומר, אדם שהוא מכיר דבר גם בסימנים וגם בתביעות עין, ודאי שעדיף התביעות עין. ואילו אמר הנה יש לי לשלוחי, ואם היה אומר אדם לשלוחו, הייתי לי לפלניה, תביא לי בבקשה את פלוני, דהי סימנה והי סימנה, שאלה ואלה סימנה, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי, ספק ימצא ויביא אותו, ספק לא. ואילו אמר, אבל אם אותו המשלח אמר לשליח, הייתי לי פלניה, תביא לי בבקשה את פלוני, דהית לתביעות הנה בגבי של השליח, יש תביעת עין בו, אומרת הגמרא, ודאי ידע לי. נו, אז נראה הפוך, סימנים מצד אחד בהם יתרון, שניתנים להעברה. מצד שני, יש להם חיסרון, שהם ספקיים. תביעות עין יש בה יתרון, שהם ודאים. יש להם חיסרון, שהם לא ניתנים להעברה. אז מה גדול ממה? תביעות עין או סימנים? אולי רק עוד מילה אחת, לפני שאנחנו נכנסים לעניין שלנו. אחד הדברים הכי פשוטים, כשאדם פוגש אדם פעם ראשונה, או כשאדם פוגש מציאות פעם ראשונה, איך הוא נפגש עם המציאות הזאת? ברמה של סימנים, נכון? נגיד אדם יגיע למכון מאיר היום, עכשיו, לפני רבע שעה. הוא אומר, שלום, ברוך הבא, מכון מאיר, יופי. מה הוא יודע? הוא יודע שני בניינים, כתוב שם בכותרת, אמירי 4, אמירי 2. הוא יודע כיתה, קוראים לזה שלט כתוב כיתת אמונה, הנה אפילו יש שעון בסוף וגם איזה מחם. הוא יודע שזה בית מדרש, יש אנשים נחמדים. בסדר, סימנים. ומה תופס אותו בבית הזה, נגיד במבנה הזה, מה תופס אותו? תופס אותו משהו מאוד נקודתי, שצד את עינו. נגיד, סתם אני אומר לדוגמה, נגיד היה איזה שלט עם איזה מסגרת כחולה. אז מבחינתו מכון מאיר זה ככה אינטואיציה כזאת. מכון מאיר זה שלט בכניסה עם מסגרת כחולה. נכון או לא? ככה אנחנו מתייחסים. כשאנחנו פוגשים אדם, בפעם הראשונה, אנחנו נתפסים למשהו מאוד חיצוני אצלו. יש לו איזה משקפיים מאוד מסיביות. כן, אנחנו קוראים לפעם... קקי בירה, כן? שלפיים מסיביות כאלה, או שיש לו איזה קרחת מאוד בוהקת, או הוא לבש איזה בגדים מאוד מאוד יוצא דופן. ככה אנחנו תופסים את האדם. עכשיו, ככל שאנחנו מכירים את אותו אדם, או מכירים את אותה מציאות, לאורך זמן, בצורה הרבה יותר רציפה, ובעיקר הרבה יותר עמוקה, פתאום אנחנו שמים לב ששכחנו את הדברים ששמנו אליהם לב בפעם הראשונה הכי הרבה. כלומר, דווקא האנשים שאנחנו הכי קרובים אליהם, אנחנו שוכחים בכלל אם יש להם משקפיים או לא. אנחנו לא יודעים בכלל אם יש להם משקפיים. מה צבע העיניים שלו? נכון או לא? כן או לא, אם לא תעצרו אותי. זה נכון. כלומר, ככל שאנחנו מרגישים יותר קרובים לפלוני, אנחנו בכלל לא, כבר לא שמים לב מה צבע העיניו, מה, 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 אם יש איזה משהו מיוחד, אם יש איזה נקודת חן. מה? לדמיין, אתה אומר, לזכור במראה את ההורים יותר קשה מאשר לזכור אדם שראית אותו אחרי בקיוסק. זה נכון. כלומר, ככל שאדם יותר קרוב, ככל שאנחנו נפגשים בצורה יותר עמוקה עם דבר, אנחנו פחות שמים לב לממד החיצוני, ותופסים את הדבר, אם אפשר לומר, כרגע אני אגיד צביעת עין, תכף נראה מה ההגדרה של צביעת עין הזאת. עד לכאן, זה בפקולטה לביולוגיה נגיד, אלקטרואופטיקה, אופטיקה. אוקיי, בסדר. עד לכאן חוש הראייה. עכשיו הגענו לחוש הראייה הרוחני, זה מה שמעניין אותנו הרי, בהקשר הזה. אומר הרב, מה ההבדל בין צביעות עין לבין סימנים? מה ההבדל העקרוני? גם ברמת החושים, ולענייננו גם ברמת הרוחניות. מפני, שורה שנייה מסוף העמודה הזו, מפני שההכרה הזאת של הטביעות עין באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש. טביעות עין, בניגוד לסימנים, זה לא מפגש נקודתי, פרטני, חיצוני, ואולי לפעמים אפילו שקרי עם דבר. כשאתה מכיר משהו בטביעות עין, אתה נפגש, אם אפשר לומר, עם הכוליות שלו, עם המהות שלו, עם האני שבו, עם מה שהוא. עכשיו, כמובן, הדבר הזה הוא לא נקנה ביום אחד וגם לא בדקה אחת. הוא נקנה מתוך היכרות עמוקה. בואו נגיד אולי בצורה אחרת. כשאנחנו נגיד חיים בחברה, ונגיד שהיה איזה קול, היה איזה רעש כזה, שאחד מהחברה, אחד מהחבר'ה, עשה מעשה א'. אם אני לא יודע, אם אני לא מכיר את החברה האלה, אני לא יודע מי זה עשה. אבל אם אנחנו חברים 20 שנה, 30 שנה, לא צריכים לספר לי מי עשה את המעשה הזה. אני אספר להם שאם הוא לא עשה, הוא אמור לעשות אותו. כן, כלומר, ההיכרות היא כל כך עמוקה, היא כל כך פנימית, שברור שזה פלוני. יש גמרא, עכשיו תוך כדי דיבור אני אזכר, יש גמרא מדהימה. הגמרא מספרת על שלושה חכמים שישבו וחלמו חלום. וכל אחד חלם חלום אחר. אומרת הגמרא, ומספרת שם הגמרא, שאחד החכמים אמר לחברו, אני יודע מה אתה חלמת. אז זה לא מיסטיקה. אלא מתוך שהוא כל כך מכיר את חברו, אז הוא יודע מה גבול הגזרה של האישיות שלו, מה המוקד, מה המהות, ומה גבול הגזרה של האישיות שלו, כדי כך שהוא יודע אפילו באיזה צורה זה יופיע בצורה של חלום. אני רוצה לקרוא את זה אולי רגע. בסוגיית החלומות שם, בגמרא במסכת ברכות, האמת, סליחה, לא דייקתי, אני אדייק. הממר הוא מרזות רב ורב אשי, אבי יתבו בעדי עדדי. לא דייק, אבל זה אותו עיקרון. ישבו שלושתם ביחד. הממר, מרזות רב ורב אשי, בסדר? אמרו, כל חד וחד מינן, כל אחד מאיתנו, לממילתא דלא שמיע לחברי. כל אחד מאיתנו יאמר דבר שחברו לא שמע עדיין. כולנו צדיקים, כולנו גאונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה. אבל אולי יש פה שלושה אנשים חכמים. האם כל אחד מהשלושה יכול להגיד משהו שהשניים האחרים לא שמעו? נו, איך אותו אחד יודע שהשניים האחרים לא שמעו? זה לא החלום, זה המקרה הזה, התבלבלתי. זה בסוגיית החלום. איך אפשר להגיע למדרגה של למה מילתא דלא שמיע לחברי? שאני אומר משהו שברור לי שחברי לא שמע אותו. איפה ברור לי? מה אני הכפיל שלו? מה אני חייתי איתו 30 שנה? מאיפה אני יודע? נדיר, כן, אבל כאן מדובר דבר יותר עמוק. מסביר הרב בן היה, נפלא כל כך. המדעים והמוסריים הנכנסים בחוג ידיעת האדם, פועלים עליו על הנהגתו ומידותיו ולך נפשו ודיבוריו. כל הידיעות של האדם, וכל הערכים המוסריים שהוא קונה, לומד, נפגש וכו', זה פועל בחוג שלו, במחוגה שלו, באישיות שלו, זה פועל על כל המידות שלו והדיבור שלו וכו'. כל מה שהוא. על כן, יש אפשרות שיהיה איש חכם אלוקי במעלה עליונה כל כך, עד שאותו החכם שהוא מכיר ויודע שיחותיו, הלך דעותיו ומוסרו של אותו אדם, של החבר, יכיר גם כן אם נמצאת בממשלת שכלו וידיעותיו איזה דעה שתהיה או לא. איך היינו אומרים את זה היום? הוא כל כך מכיר אותו, הוא כל כך מכיר את הראש שלו, שהוא יודע האם הדבר הזה זה חלק מהופעת החיים שלו או לא. כלומר, יש ידיעה שכלית אפילו שהיא לא יכולה לצאת מהאישיות הזאת. איזה עמקה, כן? איזה מבט. וזאת הייתה מחוכמת השלמים הללו, שראו לנו לציירם במעלה יותר רוממה, שיהיה יכולת בכל אחד מהם להכיר בחברו על ידי שיטתו ומעמד הנהגתו, איזה מילתא יש דלא שמיע לי. איזה דבר יש שהשני לא שמע עליו, לא יודע אותו עדיין. זה בחינת צביעותיים, כלומר זה לא חברים שהם נפגשו לפני 5 דקות על הברזלים פה. זה לא זה, זה משהו אחר. זה קשר כל כך עמוק, שאתה יודע לזהות את האישיות של האדם, אם אלה תהיה לך מחשבות שלו, אלה, איזה דברים הוא שומע, מה מעניין אותו, אתה גם יודע מה לא מעניין אותו. כלומר, למה, איזה חוג הוא לא בחוג שלו. אפילו ברמת הידיעה. לבריאות. אז נחזור אלינו. מפני שההכרה הזאת של הצביעות עין, באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש. זה משפט שכל מה שאני אגיד, אני לא אגיד כלום. כן? זה כמו הכוזרי, כן? אומר, 5 המדרגות. העניין הטבעי, העניין השכלי וכו'. מה זה עניין? היום בישיבות יש ביטוי כזה. יש לי עניונים. כשאדם יוצא לי עניונים, אז כולם יודעים באיזה עניונים הוא מתעסק. כן? יש לי עניונים. מה זה עניין? עניין, אומרים. מה זה עניין? אז המילה הזאת, עניין. עניין זה מלשון אני לא יודע כלום. אמרת ולא אמרת. מה זה עניין? העניין השכלי, העניין האלוקי. יש דברים שמעבר להגדרה בכלל. כל מה שאתה תגדיר זה אני ביחס להגדרה באמת, ביחס לדבר באמת. יש מה? יש עניין לתת דקה. מפני שההכרה הזאת, אבל זאת בדיוק הבעיה, שלפעמים מרוב שאנחנו הפכנו לעניין, הפכנו לעניים. זאת בדיוק הבעיה. מחפשים את העניין, כל מחפש את האמת. מפני שההכרה הזאת של הצביעות עין, באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש. צביעות עין זה הכרת המהות של הדבר. זה הכרת המשמעות, האני, הערך העצמי, האלוהי של הדבר. אפשר לומר, במילים קצת יותר אולי גבוהות, צביעות עין זה הצלם אלוקים שנמצא באותו דבר. זה הממד האלוהי האינסופי שנמצא באותו דבר. זה נקרא צביעות עין. שאינה משרת אחרי המקום לשום תנודה רעיונית. עכשיו, כמו שברור לנו ברמת החוש, ברמת חוש הראייה, שאדם לא מגיע לצביעות עין ברגע אחד. צביעות עין זה לא במפגש הראשוני. צביעות עין זה תהליך ארוך. צביעות עין זה תהליך עמוק. צביעות עין גם בדרך, יש הרבה משברים בדרך לצביעות עין הזאת. אומר הרב, עכשיו הגענו לנמשל. כשם שהדברים נמצאים במושגים החושיים, כמו שיש צביעות עין מסימנים, במסגרת החושים, במסגרת ההכרה החושית, כך יש סימנים וצביעות עין במסגרת ההכרה, נקרא לה הרוחנית. גם להיפגש עם אלוהים, יש סימנים ויש צביעות עין. אני מקדים את המאוחר. אנחנו חיים בדור שלא אוהבים סימנים. היום הייתי באיזשהו מקום, שעלה לדיון אחד הסימנים, היותר סימנים שיש היום. קוראים לזה גימטריות. וזה מישהי ישבה שם בשיעור, אמרה שעברה משהו בחיים, הייתה לה איזושהי בעיה, הלכה לאיזשהו רב, אמר לה, רב, תשמעי, את צריכה לשנות את השם שלך. יש איזה אות אחת בשם שלך שהיא לא מסתדרת. אחרי השיעור ניגשו לה עוד כמה, שלא היה להם נעים להיחשף בשיעור. אז אני נכנסתי, לא משנה, חריף מאוד בעניין הזה. בכל אופן, אנחנו מחפשים סימנים כדי להיפגש עם השם. למשל, אחד הסימנים הכי פשוטים זה מדעי הטבע. בוא נוכיח שאלוהים ברא את הטבע. איך נוכיח? נלמד פיזיקה, ביולוגיה, כימיה וכו'. ונבדוק האם התיאוריה שנקראת בריאת העולם מתאימה לתיאוריה שנקראת, נגיד, המפץ הגדול של היום, נגיד, ואם יש התאמה, אז יש אלוהים. יותר חמור מזה, דוגמה יותר פשוטה, ששמעתי אותה פעם איזה סמינריון שהייתי קצת יותר צעיר עדיין, אבל קצת יותר צעיר, שיש בעולם שני סוגים של דגים. סליחה, אני מתחיל מהסוף, אני אחזור להתחלה. על פי התורה, יש שני סוגי דגים. יש דג שיש לו סנפיר וקסקסת שהוא טהור. יש דג שאין לו סנפיר ולא קסקסת, והוא טמא. והתורה לא אומרת מה הדין של דג שיש לו סנפיר או קסקסת. התורה לא אומרת כלום. טוב, חקרו כל חוקרי הימים ומצאו, למחקרים מה שאני אומר כנראה, שישנם רק שני סוגי דגים בכל האוקיינוסים, לפחות עד לאן שהגיעו היום. יש דגים שאין סנפיר וקסקסת על פי ההגדרה המדעית, ויש דגים שאין להם לא סנפיר ולא קסקסת, אבל אין עדיין דג שיש לו אחד משניהם. הראיה שיש אלוהים, גם אם ביתר לא ניצחה דרך אגב. יש אלוהים. רק רגע, שנייה חשובה. אם כן, מדעי הטבע. או, למשל, נבואות שהתגשמו. הנה, בואו נחפש בתורה נבואות. למשל, אחת הנבואות שכולנו מכירים, שהתורה אומרת, שכשארץ ישראל, כשעם ישראל יהיה בארץ ישראל, אז הארץ הזאת יהיה שוממה, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה רוויכם השומים בה, והרי למדנו פעם שהיינו בכיתה, בשבט ניצנים, שמר טוין הלך בארץ, והוא הלך 100 קילומטר, נכון, אתה צוחק, אתה זוכר את זה משבט ניצנים, משהו כזה, והוא מה תבור עד לאן שהוא הגיע, הכל היה שומע. הראיה, שזה חסר היגיון, והנה, יש אלוהים. הראיה, הנבואה שהתגשמה. והיום אנחנו כבר הרבה יותר במחאות מתפתחים, מחאות כפולות ומכופלות. והגענו לגימטריות, והגענו למזוזות, והגענו לכתובות, והגענו לקמאות. מי שרוצה להוסיף משהו? וכו'. עכשיו, כל זה נכון. סוגיית הקמאות בגמרא היא סוגיה עצומה. סימנים שלמים בלכות שבת. קמיה של מומחה, קמיה שלא של מומחה, התחסקה קמיה, לא התחסקה קמיה. ברור שזה נכון. אבל זה נקרא לפגוש את הקדוש ברוך הוא בסימנים. אני מאמין באלוהים כי יש איזו ידיעה מדעית שמסתדרת לי עם מה שהתורה אומרת על בריאת העולם? אני מאמין באלוהים כי יש איזו נבואה שהתגשמה? אני מאמין באלוהים כי באמת מה שהרב המקובל אמר הוא בדיוק פגע לי בול באישיות שלי, הנה הלכתי, אולי הכיר אותי. אגב, המסקנה, יש אלוהים או לפחות נציגים של אלוהים. העבודה, זה לא מצחיק, זה מבייש. אנחנו צריכים לשבת ולפקוד שאנחנו מחפשים את האינסוף ברוך הוא, זה כזה קטן. יותר קטן מזה אפילו. ואנשים חיים מזה. אחד נשברה לו היד, חס ושלום. רפואה שלמה. הלך לרב, או הלך לפלוני, אני אקרא רב. אמר, מזוזה, בדוק, מהר מזוזה. הלך למזוזה, מה גילה? נו, מה גילה? שהיד שלו, הוא, על ידיך, היד שבורה. הנה, גילה שבורה. מסקנה, נשברה לי היד, כי היד במזוזה שבורה. אבל מה יגיד מקובל אמיתי? זה שהיד במזוזה שבורה, זה כי כנראה שיש איזושהי יד רעיונית, ערכית, מוסרית אצלך שהיא שבורה. עד כדי כך שזה הגיע אפילו ליד הפיזית שלך. המזוזה, הידך השבורה במזוזה, זה לא סיבה. זה סימן. סליחה על הדוגמה, אני מתנצל על הדוגמה. יש בדיני וסתות, בדיני נידה. יש שני סוגי וסת, שני סוגי נידה. יש נקרא וסת שנקראת וסת סימן, ויש וסת שנקראת וסת סיבה. למשל, היום פחות מצוי וסת סיבה, יותר וסת סימן. דוגמה, למשל, אישה שאוכלת מלפפון חמוץ ופתאום מגיע האורח, מגיע האדם. יש דבר כזה, אישה קופצת ופתאום מגיע האדם. יש, לפחות בדין הדגמרא זה קיים. זה נקרא וסת סיבה. היא עשתה פעולה, ומכוח הפעולה עכשיו הגיע האורח, הגיע האדם. אבל יש וסת סימן. זה לא שהיא עושה איזה, יש איזה פעולה מסוימת שאומרת, זה מביא את האורח, אלא האורח אמור להגיע, ויש פשוט סימן שמקדים לזה. כמו למשל בחילות, כאבי ראש, יש את הסיבנים הקבועים כדוע. יש לחלק חילוק עקרוני בין סימן לסיבה. אנחנו חיים היום בעולם שמחפש את הסימנים החיצוניים.
ואז ברגע שיש לנו כמה סימנים, אז יש לנו עכשיו כמה הוכחות להגיע למילואים. אפשר, יש עם מי להתווכח, יש על מה, יש מה להגיד. זה כל כך קטן. אם אנחנו רואים שאפשר להוכיח את אלוהים על פי הטבע, זה אומר שעשינו את אלוהים הטבע, או חס ושלום עשינו את הטבע אלוהים. זה מה שזה אומר. האם אפשר להוכיח את אלוהים? רגע, בגימטריה, כן. הטבע, הטבע, עם ההי. הטבע, כן. האם אפשר להוכיח שיש אלוהים? לא! לא דרך השכל. האם ודאי שיש אלוהים? ודאי. איך אתה יודע? תביא אותי. אתה מתחמק. אני באתי מכון מיר שולחו לי שיש אלוהים. תוכיח בבקשה שיש אלוהים. עשר היות צריך להיות. אתה יכול להוכיח לי? לא. אין אלוהים. אתה כמו אחד שתקוע בסימנים ולא מבין שגם להחזיר עבדה יש תביא אותי. אתה בחומר בעבדה יותר אלוקית, בעבדה יותר פנימית שלנו. עוד פעם, בואו נקרא את המשפט הזה. כשם שהדברים נמצאים במושגים החושיים, כן, הם נמצאים כך במושגים השכליים והמוסריים. כלומר, בדעות ישרות ואמונות אמיתיות ונכונות. ישנם כאלה, יש עקרות רוחניות, אמיתות, ערכים, אידיאליים, שיד השכל ההגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח אמיתתם. יש היגיון בדברים. הניסיון מוכיח מה שקוראים היום מדע. עשו ניסויים, גילו שזה ככה. סטטיסטיקה, הסתברות. ישנם כאלה שיד השכל ההגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח אמיתתם. על פי מופתים חותכים ומבוררים, שאפשר להעלותם על שפה וספר, ואז אתה פוגש ספרים. זה ממש מזעזע. אתה פוגש ספרי אמונה, במרכאות, ספרי אמונה, שזה עסוק בזה. זה הספר אמונה. ואני לא רוצה להזכיר שמות של רבנים, כל אחד כותב במקום אמונה. שכחתי עוד דבר מאוד חשוב, שכחתי, מוות קליני, כמובן. חזר מהי שם. עילות. התחלתם את הראש עכשיו. עילות. דילוגים, שכחתי. איך? לא, זה ממש, זה כבר עלגו על התאומה, זה לא נורא. כל מיני דברים כאלה, שנמכרים בגרוש בתל אביב או בכל מקומות כאלה. רק רגע שנייה, שאלה במחשבתרת נגיע לשאלה, אם אפשר. אז יש דברים כאלה שהשכל ההגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח אמיתתם, הנה אפשר להוכיח, או בניסיון או בהיגיון. ולכן גם אפשר לכתוב אותם בספרים. תראיין 100 אנשים שמתו מוות קליני, ספרו לך את כל הסיפורים, תביא מקבילות בזוהר, הראיה, יש חיים אחרי החיים. זהו. וכולם קוראים את הספרים האלה, הולכים להרצאות האלה, ומבסוטים מהחיים, חזרו בתשובה. רגע, עוד לא סיימנו את השיעור, יש לי עוד 19 דקות. שנייה. אבל, ישנם גם כן, וישנן אומנם גם כן אמיתיות כאלה, עכשיו בואו תראו איזה משפט מסובך, נא להחזיק ראש, שלבד, כלומר חוץ מה, לבד מה שהם מתאמתים על ידי הכלל של התאמתות, כללות אמונת התורה לפרטיה, על ידי כללה שנדבר לנו בבירור גלוי שהם כמו תחת כל השמיים, נגיד כרגע נסביר איזה סימנים, חוץ מזה, עוד מסייע להם הרבה כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם. ואת ההכרה הפנימית הזאת אין קפיצות דרך להגיע אליה. וזה לא ניתן להעביר את זה בסימנים. החבר שיש לו הכרה פנימית אז גם הוא מעביר לי את ההכרה הפנימית. לא. את מה שאולי נאמר כאן בשיעור ברמת השכל אפשר להעביר באינפורמציה גם למי שלא היה פה עכשיו. אבל מה שכל אחד מאיתנו חווה, המילה חווה לא נכונה, הרבה יותר מזה. מה שכל אחד מאיתנו חושף בממד הפנימי שלו, את זה אתה לא יכול להסביר לאף אחד. אדם יכול להסביר מה זאת אהבה. אתה יכול להעביר את זה למישהו, אתה יכול להגיד מה זה גילויים של אהבה. שמתי לשיר, קניתי לזר פרחים. זה לא אהבה, זה סימנים. יכול דרך אגב שאין אהבה, זה סך הכל חיפוי על אי אהבה. תביעות עין זה דבר הרבה יותר עמוק. וההכרה הזאת כוחה גדול הרבה יותר ממופתים הגיוניים מפני כשם שתביעות עין עדיף מסימנים. אז נכון, אני לא אומר, מי שהסימנים האלה מעוררים אותו, עושים לו איזה זץ באמצע החיים, אומרים, עצור, תחשוב, החיים, לאן אתה הולך? בסדר. אבל אי אפשר להתעקע בזה, חס ושלום, להפוך את הקדוש ברוך הוא לגימטריה. להפוך את הקשר לריבונו של עולם. למדרגת חיים של איזה פעולה טכנית. זה נורא, זה מבייש את ריבונו של עולם. סליחה שאני מספר על עצמי, אני כשאני שומע תוכנות כאלה ברדיו, אני מעדיף לסגור את הרדיו. זה מבייש. וזה מסתכם את האמונה. וזה שמישהו חזר מאיזה מוות קליני ומספר סיפורים שתואמים את מקורות חזלנו. אז לאן הגענו? אמונה זה צביעות עין, זה ודאות פנימית. זה מדרגת חיים. זה לא העברת אינפורמציה. את זה האינטרנט יודע לעשות יותר טוב מכולנו. זה לא העברת מידע. זה לא איזה חוויה רגשית. זה לא איזה ריאליה. זה משהו אחר לגמרי. זה כמו אחד, פעם הכרתי מישהו. יצא עם מישהי, בול תפורים שכלית, מידותית, קיצור, הכל תפור. יש רק בעיה אחת. אין אהבה, אין רגש. אז הוא בא אליי, אומר לי, אני כועס על עצמי שאין לי רגשות. כלפיה. אתה יכול להמציא רגש? לא. קיים או לא קיים, אין פה מה לעבוד על זה. כמובן, צריך לנסות להוציא זה מהכוח לפועל, אם זה קיים בפועל, ואולי זה מתחבב, צריך קצת להתאמץ. אבל נגיד אחרי כל המאמצים, אין. אז אין, אז לא מתחתנים. עם כל מה שהשכל אומר, ויודע. תביעות עין זאת ודאות על הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבינינו, בממד כזה שהוא מעבר לשכל, ומעבר לרגשות, ומעבר להוכחות, ומעבר למציאות, ומעבר לניסיון. זה משהו כל כך עמוק, שאי אפשר להסביר אותו בשיעור, אי אפשר להעביר אותו לאחרים. אבל בדיוק כמו שאנחנו מבינים שבהשבת אבדה, עדיף תביעות עין מסימנים, כי תביעות עין זה הכרת הדבר בעצמו, זה המפגש עם הדבר באמת. זה לא התעסקות עם איזשהו פרט, מפגש עם איזושהי נקודה פרטית. יש שם, על החפץ הזה יש שם איזו נקודה, שהנה, זה סימן. כמו שאנחנו מבינים את זה ביחס למערכת החוש הראייה שלנו. כך אנחנו רוצים להבין את זה בממד הרוחני, ולכן, סליחה שאני אומר עכשיו דבר תקיף וחריף, מי שחושב, ואני מקווה שלא, שהוא בא לכאן למכון מאיר, כדי לאסוף מהראיות שיש אלוהים, ולא מבין שהוא בעצם נמצא בכיתת אמונה, כדי להגיע למדרגת צביעות עין, וכל משהו תקוע בסימנים, סליחה שאני אומר את זה, באהבה ובאמונה, הוא עדיין לא חזר בכלל בתשובה, הוא עושה צחוק מעצמו ואני לא יודע ממי. אז מי שלא מבין את זה, אז כדאי שתתחיל להבין את זה. באנו לכאן לגלות תביעת עין. לא לחיות בסימנים. והפרדוקס הוא, ושזה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה, שאפשר לגלות תביעת עין, או יותר נכון, לחשוף תביעת עין, דרך סימנים. דרך לימוד שכלי אפשר לחשוף נשמה. איך? נשמה זה אל-טבעי, אין-סופי, שכל זה סופי. איך שכל חושף נשמה? מפליא לעשות. זה פלא. זה מה שאנחנו מתכוונים, הופך לו לעשות, מפליא לעשות. איך ממד רוחני בעולם ובאדם יכול לצאת אל הפועל על ידי השתדלויות, נקרא להן טבעיות, מוגבלות, של שכל נפש גוף. זה מפליא לעשות, זה מה שאנחנו מתכוונים, ומפליא לעשות. רק בואו נגיע למוסר אביך, כי זה הנושא, איך הגענו לזה בכלל? אומר הרב, זה בדיוק ההבדל. בין חוכמת עירה, בין חוכמת העירה שהיא לבדה חוכמה, לחוכמות אחרות, אפילו חוכמות הקודש. הנה, רק נקרא וכבר שאלה. נראה שמצוות העירה כוללת כל הלימודים המביאים לעירת השם. עוד ניגע בזה, אולי יותר מוכן מספיק היום. מה זה כל הלימודים? בכל אופן, לענייננו עכשיו כרגע. אמרו חז"ל, על פסוק אין עירת השם היא חוכמה. מה זה הן? הן בארמית, או יותר נכון בארמית, שפה היוונית, אין אחת. המילה אין, הגימה, התרגום של המילה הזאת הוא אחת. וכידוע, מה שאומרים חז"ל, שהמילה הן מורכבת משתי אותיות, ה' ונון. וכידוע, כדי להגיע לשלם, אנחנו רוצים להגיע לעשר ומאה. ושתי אותיות יחידות בתוך העשר או בתוך המאה, שמתחברות רק לעצמן כדי להגיע אל העשר או אל המאה. ה' מתחברת להי, ונון מתחברת אל נון. הן, יראת השם מחוכמה. היא מתחברת רק לעצמה. א', ת', ב', ח', אבל ה' וה'. נון ונון, אין עם לבדה דשכון, עם ישראל מתחבר רק לעצמו, כדי לתקן עולם. בכל אופן, אמרו חז"ל, אין עירת השם מחוכמה, אין ויוונית, אחת, כידוע גם הרמח"ל מביא את זה בתחילת מסעד ישרים, שרק היא לבדה חוכמה, אין עירת השם מחוכמה, עירת השם זה חוכמה. עירת השם, הייתי אומר, זה דבר שתלוי ברגשות, באינטואיציות, בכל מיני תחושות מתחלפות. פעם אני ירא, ופעם ירא פחות. פעם מרגיש יותר, פעם מרגיש פחות. זה תלוי במצב הרוח, במצב במציאות וכו'. זה בדיוק הטעות. זאת הטעות. רק יראת השם היא חוכמה באמת, כל שאר החוכמות, אפילו חוכמות הקודש, הנלמדות בבית המדרש. הן לא נקראות חוכמות באמת ביחס לחוכמה הזאת. מדוע? שרק היא לבדה חוכמה. חוכמה שכתב בהקדמת מסיעת ישרים, כלומר, ודבר זה ייפלא מאוד, הלא גדר החוכמה, מה הגדרה של חכם, כמו שהזכרנו כבר את הרמב"ם במורה נבוכים, הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון. והרבה דברים זולת לימודי העירה צריכים עיון, אז אם כן גם שלומד מתמטיקה, להבדיל גמרא, גם זה חוכמה. מה זה שונה? אומר הרב, ואני רואה בזה, שכל הלימודים, הנה הגענו לסימנים שלנו, שכל הלימודים כשאחד מעיין בהם, ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, אותו אחד שעכשיו קיבל את הידיעות המקוצרות, את המסקנות, ההוא עבד על זה חודשיים, ההוא מקבל את זה במגע של כסף תוך 5 דקות, אחרי 5 דקות, שניהם יודעים את אותו דבר בדיוק, אין הבדל, ההוא התבחבש חודשיים מסביב, בסוף הגיע לנקודה, העביר אותה תוך 5 דקות לזולת, עכשיו אחרי 5 דקות האלה, שניהם נמצאים בדיוק אותו מקום, שניהם יודעים את אותה הידיעה, בדיוק, אין הבדל ביניהם. ואני רואה בזה, שכל הלימודים כשאחד מעיין בהם, ותוצאות העיונים הגיע למסקנה הנכונה, נגיד, ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה, כמו מי שהגע בעיונו זמן רב. תראו מה הדוגמה שהרב אומר, דווקא דוגמה בבית המדרש, לא דוגמה מחוץ לבית המדרש, שלא נתבלבל. כמו ענייני הלכה. אדם לומד הלכה. אז הוא עכשיו מתלבט בצד הזה ובצד ההוא, נגיד שהוא אפילו צריך לפסוק הלכה. מתלבט, פותח ספרים, בסוף הגיע למסקנה. אחרי שהגיע למסקנה, הוא מעביר את זה לחבר שלו, שגם הוא פוסק הלכה. את המסקנה, תוך חצי דקה. שניהם אחרי חצי דקה, לא נמצאים באותו מקום בדיוק. שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות, סוגיה סותרת סוגיה, או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. אבל אחרי הבירור שיאמר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע שומע אותו, כמו מי שאגב, יין וחידש בעצמו. זה בכל חוכמה ככה. אפילו חוכמות הקודש, חוץ מחוכמה אחת, חוץ מחוכמת היראה, אדם לא יכול להעביר לחברו יראת שמיים, אדם לא יכול להעביר לחברו דבקות אלוקית, אדם לא יכול להעביר לחברו אהבת השם, אהבת עם ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת התורה, אדם לא יכול להעביר לחברו אופטימיות. זה לא זה בכלל, זה לא ממין העניין בכלל. מה שאין כן יראת השם, שאף על פי שלימוד היראה, וזה הצד השני, שצריך ללמוד את זה, שווה לשאר לימודים וכו', אני מדלף שתי שורות, מכל מקום. גם אחרי הבירור, כשיאמר קיצור הדברים, למי שלא ירד לעומק העניינים, והירידה לעומק העניינים היא לא רק ברמת האינטליגנציה, אלא לעומק האישיות שלנו, לא יבין. לך תסביר למישהו שלא יודע מה זאת אהבה, מה זאת אהבה. יש אפילו שיר כזה, לא? מה זאת אהבה. לך תסביר. יש אלו. אני יכול להסביר את הדרך? לא. זה חיצוני. מה נגיד לו? תקנה פרחים לאשתך. מה זה שמחה?
תיקון המידות?
מה זה תיקון מידות? כל המילים שאתה אמרת הן חשובות, אבל לא אמרת כלום, סליחה. מה זה תיקון מידות? זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. מה זה תיקון מידות? מה זה ענווה? מה זה מוסרי? צריך ללמוד את כל זה. מה זה ענווה? ענווה זה להיות אדם שאומר על עצמו, אני אפס כמו אותו אדם שאומר את זה על עצמו. מה זה אני? מה זה ענווה? זה להיות מקובץ במציאות, שבקושי יראו אותי, אני ענוותה. אתה סתם חלשלוש. אתה מבזה את הקדוש ברוך הוא שנמצא בך, תתבייש לך. מי אמר לך שככה זה ענווה? ראיתי את החבר שלי, חזר בתשובה. עומד מול ארון הקודש, מקובץ ככה. הוא אמר, תהי לי. זה נכון או לא נכון מה שאני אומר עכשיו? זה נכון מאוד. הוא לא למד מה זאת ענווה בכלל. הוא לא יודע מה ההבדל בין ענווה לבין עצבות. הוא לא יודע איפה הגבול עובר. הוא לא יודע איפה הגבול עובר בין שמחה לעוללות. איפה עובר הגבול בין ביטחון עצמי לגאווה. הוא לא יודע. למה? כי הוא לא למד. אז מה, על פי האינטואיציות ועל פי החבר'ה שחזרו בתשובה לפניי, ונמצאים על הגגות, באיזושהי מכונית, באיזושהי צומת. אז זה נקרא שמחה.
לא, אתה יודע, אתה אומר. אבל אלה
ההכרה. אם אני לא מגדיר לעצמי קודם כל מה זאת שמחה, אני יכול להגיע למקומות חשוכים מאוד, כי לא הגדרתי לעצמי מה זאת שמחה. לא למדתי מה זאת שמחה. אם אני לא מגדיר לעצמי שכלית, מה זאת ענווה? למשל, דוגמה פשוטה. הגמרא במסכת סוטה. המשנה בסוף מסכת סוטה אומרת את המשפט הבא. מי שמת רבי, בטלה ענווה. מי שרבי הנשיא נפטר, הרי רבי כתב את המשנה. הטענה שכתב את המשנה אחריו, המשנה האחרונה במסכת סוטה, כתב. מי שבית רבי, מי שמת רב נחמן, בטלה יראת חטא. מי שמת רבי, בטלה ענווה. מה? וכולי. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף, עד לכאן המשנה. קופץ מיד רבי יוסף בגמרא, ורב יוסף אחד מגדולי האמוראים, לא הגדול שבהם. קופץ רבי יוסף אומר, אמר עלי רבי יוסף לטענה, לא תתנה ענווה, אל תשנה מי שמת רבי אין ענווה. דאי כהנה, שיש אותי. מה אתם מגישים? אל תאמר מי שמת רבי בטלה ענווה. כי יש, אני, אז אני ענוותן. זאת ענווה להגיד אני ענוותן. זאת ענווה להגיד אני ענוותן? אז הייתה דעה, ברור שזה ענווה גדולה לומר אני ענוותן. אם אני מבין, מה זה ענווה באמת? ולא אומר אני לא שווה כלום, כמו אותו אחד ששאר על הבמה. רק רגע, שנייה. יש כאלה דעות שרצו לומר שהיה המורה שנקרא אנה. לא תתנה ענווה. דעיקה אנה. לא דעיקה אנה. דעיקה אנה. משה רבנו, מי כתב על משה רבנו בתורה? ויש משה ענב מאוד. משה רבנו מעצמו. כן, אבל הקושי כבר מוכנה הרי. שמה? שהקדוש ברוך הוא כפה אותו. הקדוש ברוך הוא אמר לו. כן, רק מצאנו עוד דוגמה, ששם הקדוש ברוך הוא אמר לו משהו, ומשה רבנו התעקש לא לעשות את זה. לך תוציא את עם ישראל ממצרים. השם אומר לו, אני שולח אותך לגאול את עם ישראל. אומר משה רבנו, רגע, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה וכי יוציא את עם ישראל ממצרים. עכשיו בבדיחה. ויאמר השם אל משה, כתוב בבקשה, ויש משה ענב עוד המקור אדם שפי אדמה. ויאמר משה, וכי ענב אנוכי? מי אנוכי? כי יכתוב על הלילה. ויקפהו השם, ויכתוב משה, ויש משה ענב מאוד. אין פסוק כזה בתורה, נכון? מסקנה, שענבה זה לא נלבש בכלום. בכלל. מה? בדם, אז זה אפשר, אוקיי. כן, אבל לפחות היינו מצפים לאיזה ערעור. תערער, תגיד, אני לא נעים לי, אני מתבייש, מה אני אכתוב על עצמי שאני ענוותן? לא, אלא כנראה משה רבנו ידע בדיוק מה זאת ענווה. כי הוא למד מה זאת ענווה. וכנראה שרבי יוסף ידע בדיוק מה זאת ענווה. הרב קוק אומר על עצמו באחד המקומות, אין בלבבי ובשפתי רמייה. אני לא אדם צבוע. וששכלי הולך למשרים. ועם כל הדור, עם כל גדולי הדור, ינהגו כמותי איזה שפע ברכה וטובה היה על עם ישראל ועל ארץ ישראל. את זה הרב קוק אומר על עצמו. זה אותו הרב קוק שהלך ברחובות ירושלים וזרקו עליו, סליחה, צואה ושתן, לא היה מוכן להגיש תביעה לנציב הבריטי, כי הוא לא רצה לפגוע ביהודים שהליבו אותו ועשו לו את זה. זאת אותו הענווה הזאת, עד כדי כך. אבל אז הוא מוסיף, לא מחוכמתי ולא בצדקתי. ברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת. ענווה זה לדעת שאני יש מיש. זאת ההגדרה של ענווה. גאווה זה לחשוב שאני עין ואני יצרתי יש מעין. ושפלות רוח זה לעשות את עצמי עין מיש. ואנחנו צריכים להיות במידת הענווה, יש מיש. קודם כל יצר בנו יש ואנחנו צריכים לחשוף אותו לעשות מכך לפה. טוב, קצת התפזרנו והיו כאן כמה שאלות שרצו לדבר. כן, בבקשה.
אני לא מסוכם להגיד שהצביעת עין זה הדבר, זה יוצר כאן איזושהי פסילה של הסימנים.
לא, זה יוצר כאן איזושהי שטחיות של הסימנים. בוא נסכים על משהו שכבודו כאן אמר מקודם שזה יפה מאוד, כן? הסימנים כשלב מעורר, כשלב מגרה, כשלב ראשוני, אם יש אדם שצריך סימנים, טוב, בסדר. כולנו אולי אנשים חלשים, אנשים קטנים שצריכים לפעמים שיבטאו בנו מאחורה. בסדר, אז קיבלנו סימן. אבל לא להתעקם בזה. ולא לחשוב שזאת האמת. אני מקווה שאני לא זוכר את הבנים שלי בצורה של סימנים, אני אגיד לך. אני מקווה. אני מקווה שאני לא מכיר את אשתי ברמה של סימנים. אני מקווה שאני לא מכיר את עצמי ברמה של סימנים. זה נורא להישאר ברמה של סימנים. זה להיפגש מהדבר מבחוץ. ויכול להיות שהמפגש מבחוץ הוא מאוד מתאה, ואפילו לפעמים מאוד הפוך מהמפגש הפנימי. אין ספק שאנחנו חיים בתרבות שהיא תרבות של סימנים. זה לא מקרה שזה הגיע גם לקודש. מה שמטריד היום את בני האדם זה דבר אחד, להיראות.
קוראים לזה להיות צבוע, קרי להיות, לצבוע את עצמך בצבע. למרות שמבפנים אתה צבע אחר בכלל. כן, אבל מה אכפת לי לצבוע את עצמי בצבע כשכולם יחשבו? אז אנחנו צבועים, ולכן נהפכים לציניקנים. כי הפתרון הטוב ביותר לכל דבר רציני זה להיות ציני, כלומר להגיד עליו זה לא חשוב. אז אני צובע אפילו את הדברים הנכונים, החשובים, אני צובע בצבע. בוא נגיד אולי בצורה אחרת, אני חושב. אחד הדברים הכי חשובים, שכל אחד מאיתנו כשמגיע למקום הקדוש הזה צריך לעשות, זה להפסיק להיות צבוע. לא צבוע כלפי החברה, לא צבוע כלפי ההרגילים שלהם, הרגילים לא נכונים, לא צבוע לפעמים אפילו כלפי המשפחה. זה לא משפטים קלים מה שאני אומר, אני מודע לזה. אנחנו צובעים את עצמנו בכל מיני צבעים. איזה מקצוע האדם בוחר? על פי מה שצבעו אותו? או על פי מה שהוא צובע את עצמו, כי זה מה שכולם מצפים שהוא יצבע את עצמו. איזה אמא פולניה, תגיד בגאווה, כששואלים אותה מה בן שלך עושה? אינסטלטור. חלום שאיפותיה. אבל הוא מת על הביוב! הוא מוסר את הנפש לו בשביל זה ברצינות. הוא עושה טוב ליהודים כשהוא משחרר את הלחץ, את הסתימה. לא, הוא צריך להיות עורך דין. זה קלקול גדול. שאנחנו חיים בעולם מאוד מאוד צבוע. ולכן גם מאוד ציני. כי זה מאוד נוח לא להתמודד עם צבועותיים ולהתקע בסימנים. ולצרנו הרב זה מגיע גם לקודש. שמי זה אדם רציני בבית המדרש? אדם שסיים את השס. אדם שלומד 18 שעות ביום. אדם שמספיק הספקים ומגיע לרמת טיעון כזאת. מי אמר? יכול להיות שאדם הזה, שלמד כל כך הרבה ויודע כל כך הרבה, הוא אדם עם פחות יראת שמיים, מאשר אדם שלמד פחות. כמותית. מי קובע את המדד ליראת השמיים? ראיתי איזו כתבה בעיתון לפני כמה ימים, לא משנה הפרטים, אבל איזה יהודי שהיה צריך לסעוד את הבן שלו, לא עלינו, אחרי זה נפטר ממחלה קשה, היה צריך לסעוד את הבן שלו בבית חולים. יהודי יקר מאוד. אז הוא סיפר שהוא פגש דברים מאוד מעניינים בתקופה הזאת שהוא היה צמוד לבנו בבית החולים. למשל, אחד הדברים שהוא פגש, ואני ממש מתנצל אדומה ולא לעשות מזה עיקרון. הוא הלך לאיזה רב שיברך את הבן שלו. אבל הרב אמר, $1,000. אבל הוא ראה, על דמותת חוליו של הבן בבית החולים, רופאים שנשארים שעות נוספות, על גבי שעות נוספות, ובקשר עם המשפחה יום ולילה בלי הפסקה, מעבר לשעות העבודה ומעבר לדפיקת הכרטיס. רק מה, הם היו בלי כיפה על הראש. הוא שאל, אז מי שוטר יראת שמיים פה? אנחנו חיים בעולם של סטטוסים. עכשיו, כמובן שהכל צריך לנבוע מתוך תורה, מתוך לימוד תורה, מתוך שקידה, מתוך התמדה, מתוך שקיעה בבית המדרש, במובן החיובי, כדי ש... זה בדיוק הפרק הזה. אם לא נלמד, אז לא, זה לא יהיה. זה ברור שצריך להשקיע פה השקעה רצינית מאוד, של שנים כדי להגיע לתבותיי. ובדרך עוברים דרך סימנים. אבל מי מודד תביעותיי? מישהו יכול למדוד יראת שמיים? כשבאים לישיבה ומחפשים חתן, מה שואלים על החתן? כמה הוא עילוי בישיבה? שואלים כמה יראת שמיים יש לו. כמה הוא ירא מעולם הנקרא שמיים, אש ומים. אחדות ההפכים, מה שדיברנו כמה פעמים. כמה הוא שייך לזה? כמה יש לו זה באמת? הרי בינינו, כולנו יודעים את זה. האנשים עשו סקר. אני חושב שהזכרתי גם פה פעם. עשו סקר, מי האנשים שהכי ישפיעו עליך בחיים? לא האנשים שהם גאונים וחכמים ויש להם חדשנות ומקוריות שכלית. לא שזה לא חשוב, זה חשוב. אלא אנשים שהאישיות שלהם יקרינה עליי. הם ישפיעו עליי יותר מהכל. מה מדברת? החוכמה? לא, החוכמה שר כל לבוש. החוכמה, האישיות מדברת. נקרא לזה בהקשר הזה, יראת שמיים, תביעת העין מדברת, לא הסימנים. אלא מה, תפיית עין בעולם שלנו מתלבשת בלבושים של סימנים. בסדר. טוב, יש פה שאלה, לא כל כך הבנתי אותה. בבקשה. כשאדם לומד סוגיה בגמרא, והוא נתקע בסוגיה ברמת הפרטים, קרי, הוא יודע לצייר לך טבלה ולעשות את זה בסיכום מאוד יפה עם צבעים, והכל מדויק, הגדרות מדויקות. והוא לא מבין בעצם את הלשד הפנימי, את התביעת עין, את היסוד, את הבשר של הכל, את הגזע, את עמוד השדרה, את העיקר. אז הוא, סליחה שאני אומר, אז אולי הוא לא יבין את הסוגיה. למרות שהוא יכול לצטט את זה במבחן ולקבל 100. כי הוא לא תפס את המרכז, הרי כולנו, מבין, הרי כולנו יודעים את זה בשרנת. לפעמים אתה יכול לשבת את הסוגיה בגמרא שבועות, לפעמים חודשים, ואתה עובד על זה, מפה ועובד משם, ואתה מרגיש שזה מבחוץ, אתה לא תופס את השור בקרניו או בביס או בבשרו. זה קרה לך פעם? וזה קרה הרבה פעמים. אתה מרגיש שאתה מסביב. אתה יודע את הקושייה, אתה יודע את שיטת רש"י, איך מזוות הקושייה, אתה יודע את שיטת תוספות, אתה יודע את הר"ן, אתה יודע הכל. אתה יודע גם לצטט, אתה יכול אפילו לתת על זה שיעור. אבל משהו שהוא היסוד של הסוגיה, הרעיון הפנימי של הסוגיה, חסר לך. אתה מרגיש שאתה מסביב. ברור, לכן היא גופה, לכן ברוך השם התורה שלנו קולט מקצועות, מקצוע מתעסק בפרטים, אני אקרא נגיד הלכה. מקצוע מתעסק בעקרונות, אני אקרא אמונה. תעשו את זה, שאלה אחרונה כי כבר זמנים אותם. אורי, כן. אני לא חושב. זאת הבעיה. בואו נאמר ככה. ברור שכל אחד מאיתנו יחפש קלה שיש בה תביעות עין אלוקית, יש בה תביעות עין רוחנית. היא לא מצטטת את הרבניות שלה, אלא היא נמצאת שם, היא חיה שם. אז ברור שאנחנו צריכים כאילו לזהות, כן, נגיד את זה בדוגמה הזאת, זה אולי הדוגמה הכי פשוטה והכי טובה. אבל אנחנו יכולים לזהות תביעת עין. מי אנחנו בכלל? הרבה שנזהה את תביעת העין של עצמנו קודם כל. מה שרציתי רק להעיר כאן, זה, ולכן הלכנו כאן לעין היה, שאנחנו בבית המדרש צריכים להגיע למדרגה של תביעות עין. ותביעות עין דורשת המון עבודה. המון רצינות, המון התמדה. ולא ברמה של זה, שמעתי שיעור יפה, איזה יופי, עכשיו, תא 452 ג' במוח, הסתדר, הנה, סדר, סגרנו, בסדר. מחרתיים יהיה עוד שיעור, סגרנו עוד איזה תא, הכל בקופסה, הגעתי למילואים, שואלים אותי שאלות, דמה שתשיב, יופי, א', ב', שלופי. זה לא רציני בכלל. זה לא זה בכלל. באנו כאן לגלות ויותן, וזאת עבודה של הרבה הרבה מאמצים. וזה עירת השם, לכן רק עירת השם היא חוכמה. כי עירת השם זה מקצוע תביעות עין. שאר החוכמות באופן מסוים, זה יכול להתקע במקצוע שנקרא סימנים. טוב, שר כוח.